בפעם הקודמת סיימנו בסוגיה של שני כוחות באדם אחד, ופשוט אני רוצה להראות עליה או לעשות ניתוח שלה לאור מה שראינו בהתייחסות העצמית שלה, של האטוון דאורייטה. אז נסתכל רגע עוד פעם בגמרא. אמר רבי אבין, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן. עמד במקומו וקיבל חייו, עקר ממקומו וקיבל פטור. כן, אני זורק ברשות הרבים, דלת אמות. אם המקבל של החפץ עומד במקום, ואני זרקתי לתוך היד שלו, אז אני חייב. למרות שההנחה נעשתה רחוק ממני, זה נחשב הנחה שנעשתה מכוחי. ולכן עשיתי פה גם עקירה וגם הנחה, ואני חייב. אבל אם המקבל יצא ממקומו כדי לקבל את החפץ שזרקתי, אז ההנחה היא הנחה שנעשתה על ידו, ולא על ידי. ולכן אני פטור, כי עשיתי רק עקירה ולא הנחה. תניא נמי אחי, אחרים אומרים, עמד במקומו וקיבל חייו, עקר ממקומו וקיבל פטור. כן, אז גם בברייתא כתוב כך. באי רבי יוחנן. זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו מהו. הבן אדם זורק את החפץ והוא עצמו רץ לצד השני כדי לקבל את החפץ בעצמו. מה היא כמי בא אלה? אמר עבד הברה, אבא שני כוחות באדם אחד כמי בא אלה. שני כוחות באדם אחד כאדם אחד דמי וחייו, או דילמה כשני בני אדם דמי ופטור. תיקו. אז הניסוח של של השאלה הוא ניסוח שנראה כמו איזושהי שאלה מטה הלכתית כללית, שלא נוגעת דווקא להלכות או לגדרי זריקה בשבת. השאלה היא, כשאדם אחד ממלא שני תפקידים, אנחנו רואים את זה כאילו שהוא עצמו משחק משחק של שני אנשים, רק שבמקרה שני האנשים זה הוא עצמו, דומה להזרה שדיברנו עליה, או שכיוון שזה הוא עצמו, זה אדם אחד. אין פה משמעות לדבר על זה, זה שני בני אדם. ולכן ככה, אם זה נחשב כמו שני בני אדם, אז בעצם הוא יהיה פטור. כי האדם שזרק הוא לא האדם שקיבל. נכון שבמקרה זה, הזורק והמקבל זה אותו סובייקט, זה אותו אדם, אבל הוא מתפקד פה כשני בני אדם שונים. וברגע שהוא מתפקד כשני בני אדם שונים, אז הוא פטור. אם אנחנו מבינים ששני כוחות באדם אחד זה כמו אדם אחד דמי, אז בעצם יצא שהוא עקר והוא הניח, ולכן הוא חייב. ראינו שברמב״ם הניסוח פה נראה כמו ניסוח בהלכות, כמו ניסוח בהלכות זורק בשבת. הזורק ונחה בתוך ידו של חברו, אם עמד חברו במקומו וקיבלה, זורק חייו שהרי עקר והניח. ואם נעקר חברו ממקומו וקיבלה פטור, זרק ורץ הזורק עצמו אחר החפץ, וקיבלו בידו ברשות אחרת, או חוץ לארבע אמות, פטור, כאילו נעקר אחר וקיבלו, שאין ההנחה גמורה עד שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בו בשעת עקירה. ברמב״ם נראה, קודם כל הוא פוסק שפטור, למרות שבגמרא סלקה בתיקו, נשארה בתיקו. הרמב״ם פוסק שפטור, זה דיון אחד. אבל מעבר לשאלה בכללי הפסיקה, איך הרמב״ם מנמק את הפסק הזה שהוא פטור? אז הרמב״ם נראה שהנימוק שלו נתלה בגדרי מלאכת זורק בשבת. הזורק בשבת זה נחשב הנחה אך ורק אם ההנחה נעשית במקום, שהוא היה מיועד לנוח בו משעת הזריקה. אבל אם בשעת הזריקה הוא היה מיועד לנוח במקום א', ובסוף הוא נח במקום ב', זה לא נקרא הנחה שלי. לכן כתוב.
אז שוב אין שאלה לגבי כללי הפסקה.
הבנתי?
שוב, לפי הנימוק הזה, שוב אין שאלה לגבי כללי הפסקה. כי הגמרא אומר, הגמרא נשארת בתיקו רק בשאלה מהנימוק האם זה שני אדם כאחד, כאדם אחד דמי או לא. אבל מהנימוק אחר, גם הגמרא עצמה יכולה להגיד שזה פתור.
אם הנימוק הזה היה נכון, אז לא היה ספק מבחינת הנימוק הראשון. הרמב"ם מבין ככה את ספק הגמרא.
אולי לא. אולי הספק של הגמרא נשאר בתיקו, זה הספק של הגמרא, אבל מנימוק אחר, ממבט אחר, יש לפתור את האדם הזה.
למה? מה הנימוק?
הנימוק הוא שאין ההנחה גמורה, שאינו החפץ במקום שלא נוח בשעת הקרע.
אז אפילו עם שני כוחות באדם אחד זה כמו אדם אחד, הוא עדיין פתור. אז מה הגמרא מסתפקת?
היא מסתפקת רק לגבי, במבט של הנימוק, האם זה שני אדם או שני אדם
אחד. תחשוב רגע מה יוצא, זה לא יכול להיות.
תכלס, יוצא שזה אותו דבר.
לשיטתך בעצם יוצא שגם עם שני כוחות באדם אחד זה כאדם אחד, גם אז הוא פתור. למה? כיוון שההנחה לא נחשבת הנחה, כי זה לא המקום שזה היה מתוכנן מראש לנוח.
בדיוק.
אבל כבר כתוב שעל הצד של שני כוחות באדם אחד, באדם אחד זה כמו אדם אחד, הוא יהיה חייב.
כי הגמרא מדברת על מקרה שהחפץ נח במקום שהיה צריך להיות שהוא נח.
לא, כי אם הוא עצמו רץ וקיבל אותו שם, אז הוא לא נח באותו מקום. הוא היה אמור לנוח על הרצפה. והוא נח בסוף בידו של האדם הזה שרץ וקיבל אותו.
אז איך יכול להיות המקרה שהשני עקר ממקומו וקיבל? אז כשהשני עקר ממקומו וקיבל, אז החפץ נח במקום שהוא לא היה, הוא לא היה נח בהתחלה.
ולכן פתור.
אבל אם עמד, אז
אם הוא עמד, אז אין בעיה, בגלל שאז באמת החפץ נח במקום שהוא תוכנן לנוח.
בדיוק. זה ארוך, ודבר שני, אין מיקרופון, אין רמקול. אין וידאו.
אז הוא הזורק, כן. הזורק זרק את החפץ, והוא היה אמור לנוח במקום X, והוא עמד במקום הזה X, וקיבל אותו.
לא, אז אם הוא עמד במקום הזה, אז היה מיועד לנוח ביד שלו.
בדיוק. זה משהו תכנן מהתחלה.
לכן חייב.
כן, חייב. אני לא שומע, אני בהרצאה, מה את אומרת?
מישהו פה צריך להשתיק את המיקרופון. כן,
אני רואה מה שאתה רוצה להגיד, אבל כאילו רציתי להגיד שמהנימוק של שני אדם כאחד דמי וכו' וכו', אז הגמרא וגם הרמב״ם נשארים בתיקו, אבל ממבט אחר, למה בעצם
לא קורה? בגלל שלפי הרמב״ם יוצא שגם עם שני כוחות באדם אחד זה כאדם אחד הוא יהיה פתור. ובגמרא כתוב שאם זה כאדם אחד אז הוא חייב.
כן, אז בסדר, אז הבנתי. רק מה שלא הבנתי היא זה ש אם אדם זורק ורץ אחרי החפץ, אומרים שבכל מקרה הוא עצר את החפץ. נכון?
לא הבנתי.
כאשר הוא זרק את החפץ, בסדר? אז הוא לא הבנתי למה כשהוא תפס את החפץ, אז הוא נחשב כאילו הוא עצר את החפץ במקום שהוא לא היה אמור לנוע.
לא היה רץ לשם, והחפץ היה ממשיך להיזרק, אז הוא היה מגיע לרצפה.
אז גם במקרה של אם עמד חברו במקומו.
לא, כי אם עמד חברו, אז ברגע שזרקתי את החפץ, כבר עמד שם בן אדם. אז מראש החפץ היה מתוכנן לנוח ביד של הבן אדם המקבל.
ואם הוא זרק, כשהוא זרק, הוא תכנן לרוץ אחרי החפץ?
לא משנה. לפחות בפשט הרמב״ם, אפשר היה להגיד שזה רק מתישהו לא תכנן, אבל נדמה לי שבפשט הרמב״ם זה לא מה שכתוב. השאלה היא לא התוכנית שלו, השאלה היא תסתכל על מסלול החפץ, איפה הוא אמור לנוח ברגע הראשון. אם כשמצלמים את הרגע הראשון, החפץ אמור לנוח בנקודה מסוימת, בלי קשר לתוכניות של האדם, ובסוף הוא נח במקום אחר, אז אתה לא חייב.
הבנתי, אוקיי.
אז ברמב״ם בכל אופן נראה, הדיון פה הוא דיון בגדרי מלאכת זורק בשבת, ולא דיון מטה הלכתי כללי על שני כוחות באדם אחד. ויכול להיות שבאמת הרמב״ם מפרש ככה את הדיון בגמרא עצמה, בגלל שהוא לא מבין איך אפשר לפרש אחרת. הוא חושב איך ייתכן שיש לנו ספק אם שני כוחות באדם אחד זה כאדם אחד או כשני בני אדם, ממה נפשך? אם זה שתי עבירות, כל הדיונים שעשינו עד עכשיו, אם זה שתי עבירות, אז הוא יהיה חייב שתיים, אם זאת עבירה אחת, יהיה חייב אחד. אם הוא עשה רק חצי מהפעולה, אז הוא עשה רק חצי מהפעולה. איך יכול להיות סיטואציה שבה אני מתלבט לגבי התייחסות עצמית? לכן הרמב"ם אומר, זה לא יכול להיות שהספק של הגמרא הוא על התייחסות עצמית. ואז הוא מעביר את זה, או מפרש את זה, כספק על מלאכת זורק. אבל ברש"י, כן, כשני בני אדם דמיה הוא פטור, לפי הרמב״ם, אתם זוכרים למה הוא פטור? הוא פטור בגלל שהחפץ לא נח במקום שהוא היה מיועד מראש לנוח. לפי רש"י, דאב הוא לאו שניים שעשהו. וכיוון שלא הניח החפץ לילך עד מקום הילוכו ולנוח, אלא רץ אחריו ועקבו, הווה עלי, עקירה כמיתה בלא הנחה. רש"י מכניס פה לתוך הדיון את המושג שניים שעשהו, כמובן זה שניים שעשהו אורכי ולא רוחבי, הסברתי את זה בפעם הקודמת, אבל עדיין רש"י רואה בזה תור של שניים שעשהו, למרות שמדובר פה באדם אחד. עכשיו אתם יכולים להבין טוב למה הרמב״ם לא מקבל את זה, כי דברי רש"י נראים מופרכים על פניהם. מה זאת אומרת זה תור של שניים שעשהו, הרי זה אותו אדם עשה את זה. אז איזה שניים עשו את זה? איך שייך להגיד פה ששני כוחות באדם אחד זה כמו שני בני אדם? מה זאת אומרת זה כמו שני בני אדם? הרי כל הפטור פה זה בגלל ששני בני אדם עשו את זה. אבל פה לא שני בני אדם עשו את זה, אז מה הדיון? במקיף וניקף, ההגדרה של הפעולה היא הגדרה שנעשית על ידי שניים. בזורק, זה לא הגדרה של הפעולה שהיא נעשית על ידי שניים. הפעולה נעשית על ידי בן אדם אחד. אם עשה את זה עוד אחד, אז זה שניים שעשהו, ואתה פטור כי אנחנו שניים. אבל אם השני שעשה את זה, זה הייתי אני עצמי, אז מה שייך לפתור משניים שעשהו? מה זה קשור בכלל? איך אפשר לפתור אדם אחד מפתור של שניים שעשהו? זה נשמע כמו אוקסימורון.
אז איך אפשר לפתור לפי הרמב״ם, שהוא אומר, גם לפי הרמב״ם זה לא, בן אדם זורק משהו כדי לתפוס אותו במקום אחר. מה, 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 מה חסר בה? זה, שמה, זה היה אמור לנוח? שמה ביד שלי.
לא, זה היה אמור לנוח על הרצפה.
לא, אני זרקתי זה שזה ינוח ביד שלי שם. אני רוצה, סליחה, אני זורק ביצה, אני זורק ביצה, ואני לא רוצה שתיפול על הרצפה.
אני חוזר על השאלה ששאלו קודם. שאלו קודם, מה יקרה אם הוא מתכנן מראש לרוץ ולתפוס את זה?
כן.
ועניתי על זה. אמרתי שאני חושב שהרמב״ם לא מתכוון לשאלת התוכניות של האדם, אלא אני מצלם את המסלול. אם ברגע שהחפץ יצא מהיד שלו, הוא היה אמור ליפול על הרצפה, בלי קשר לתוכניות שלו, מבחינת המסלול, והוא רץ והקדים את זה, אז אתה פטור על הזריקה הזאת, בלי קשר לתוכניות שלך. אפשר לדחוק ברמב״ם ולהגיד שזה תלוי בתוכניות שלו, אבל הרמב״ם לא מציין את זה, לא נראה לי שזה נכון. כי למשל, לפי זה, מה יקרה אם הנעקר, נגיד שאני עושה זה בשני בני אדם, השני נעקר ממקומו וקיבל. אם אני מראש תכננתי למסור לו, כך שהוא יעקר ממקומו ויקבל, לפי זה הרמב״ם צריך להגיד שחייב. גם בשניים.
פטור.
כן, לא.
הרמב״ם כותב פטור.
כן.
נכון? למה? כן. כי זה לא תלוי בתוכניות. זה תלוי בשאלה איך המסלול נראה. הוא לא מדבר על התוכניות של הזורק. בסדר?
אבל איך ספיקו של הרמב״ם נכנס בלשון הגמרא? בלשון הגמרא?
קשה מאוד.
גם רש"י זה קשה, גם רש"י יוצא קשה.
אני מתכוון לומר, שני כוחות באדם אחד, זה כאדם אחד לעניין זריקה. סתם, זה לא באמת ניסוח רוחבי, אלא לעניין זריקה, האם אני רואה שני כוחות באדם אחד, כאילו זה היה אדם אחד או לא. או במילים אחרות, האם יש דרישה שבזריקה זה ינוח במקום המתוכנן מראש או לא? זו שאלה בהלכות זריקה.
ונראה גם מי
רש"י. דחוק.
רש"י גם דחוק.
למה?
מה זה שניים שעשהו פה?
לא, זה מה שאמרתי. מה שגורם לרמב״ם לבחור פירוש כל כך דחוק בגמרא, זה שהאלטרנטיבה שמציע רש"י נראית בלתי אפשרית. לא דחוקה, אלא בלתי אפשרית. יודעים, זה שרלוק הולמס בחותם הארבעה, שהוא אומר שברגע ששללת, ברגע ששללת את הבלתי אפשרי, אז מה שנשאר עד כמה שהוא בלתי סביר, זה כנראה הדבר הנכון. נכון, אם שתי האלטרנטיבות שלך זה משהו שהוא בלתי אפשרי מול משהו שהוא מאוד בלתי סביר, אז אתה בוחר את הבלתי סביר. למרות שהוא בלתי סביר, כי האלטרנטיבה היא בלתי אפשרית.
כן.
כן? כשיש לך פירוש בלתי אפשרי, אז נכון שהאלטרנטיבה היא פירוש דחוק, אבל זה מה יש. אין לי משהו יותר טוב מזה. אז אם הרמב"ם אומר, פירוש של רש"י הרי לא בא בחשבון, זה אוקסימורון. לפתור בן אדם אחד שעשה פעולה שלמה מדין שניים שעשהו. מה זאת אומרת? כל הפטור של השני שזז, הוא לא קשור ללכות זריקה, הוא רק פטור של שניים שעשהו. אז אם השני זה אני עצמי, מה שייך לפתור אותי מדין שניים שעשהו? זה פשוט לא ניתן להיאמר. אז אומר הרמב"ם, אין ברירה, אני בוחר את הפירוש הדחוק. כי הפירוש השני הוא בלתי אפשרי. אבל רש"י, שכן מפרש ככה, איך בכל זאת אפשר להבין את רש"י?
אבל גם רש"י מביא את נימוקו של הרמב"ם בסוף הקריאה.
הוא מביא את תיאור הסיטואציה שדומה לרמב"ם, כי זה באמת תיאור הסיטואציה. סיטואציה
אובייקטיבית,
הסיטואציה הזאת.
זה לא תיאור הסיטואציה, זה כתוב דקיוון, זה מושג לוגי.
לא, דקיוון שלא הניח החפץ להילך עד מקום הילוכו ולנוח, אלא רץ אחריו ועקבו, בגלל זה העקירה כמיתה היא בלא הנחה, כי זה כמו שניים שעשהו.
זה מתאים למה שהרב כל הזמן עכשיו מדבר על זה, שבן אדם אחד יכול להיות, מסתכלים עליו מהצד, כאילו הוא עכשיו מישהו אחר.
כמו הזרה, דיבר, אמרתי, לכאורה, אבל עדיין צריך להבין פה איך העסק הזה עובד. לכן כל ההקדמות שנתתי זה בדיוק כדי להסביר את הרש"י הזה. אבל קודם כל, תנסו רגע לשכוח את ההקדמות ההן. תבינו שיש פה פירוש ברש"י שהוא לכאורה בלתי אפשרי.
אולי יש לומר שבן אדם בן אדם ב-T1 זה לא אותו בן אדם ב-T2 ברגע אחד.
אז לפי זה גם הבן אדם גם הבן אדם
אוכל חצי שעור ועוד חצי שעור,
אני עקרתי ברשות היחיד, עברתי לרשות הרבים והנחתי שם. מי שעקר זה לא מי שהניח, כי כשהנחתי זה היה דקה אחרי. בקיצור, אני חושב שאין פה מנוס אלא לנסות וליישם את המסקנה שהגענו אליה באתוון דאורייתא. והטענה בעצם היא כנראה הטענה הבאה. במלאכת זורק, כאשר אני זורק והחפץ נופל על הרצפה, זה מצב שבו אני חייב, כי אני עשיתי את הפעולה. במצב שאני זורק ומישהו אחר זז ומקבל, יש פטור של שניים שעשהו. אבל מה זה הפטור של שניים שעשהו כאן? הכוונה, הפטור של שניים שעשהו, הפירוש הדבר, זה שפעולת הזריקה ופעולת ההנחה הן לא מצטרפות לפעולה שלמה.
כי ההנחה הייתה צריכה להיות במקום אחר, ועכשיו היא במידיים שלו?
מה?
כי בגלל שההנחה הראשונית הייתה צריכה להיות על הרצפה, ועכשיו היא בידיים שלו? בגלל זה?
בדיוק, אתה בעצם מכניס את הרמב״ם לתוך רש"י. אתה בעצם אומר שבגלל הסברה של הרמב״ם, אז יוצא שכאשר אני זורק ומישהו אחר מקבל, יש פה שניים שעשהו. למה? כי אם החפץ היה מונח במקום שהוא מראש תוכנן להיות מונח, אז אפשר לראות בדבר הזה פעולה אחת. אבל אם החפץ לא נח במקום המתוכנן מראש, אז יוצא שפעולת ההנחה מנותקת מפעולת הזריקה, ולא מצטרפת יחד איתה להוות פעולה אחת. ואז יכול להיות שגם אם עושה את זה בן אדם אחד, הוא עשה בעצם שני חצאי פעולות, ולא פעולה אחת שלמה. והמושג שניים שעשהו כאן, הוא לא כמו מושג שניים שעשהו הרוחבי. אלא שניים שעשהו הפירוש הדבר בעצם, תעשו פה שני חצאי פעולה, ולא פעולה אחת שלמה. רק שבמקרה הזה עשיתי, אדם אחד עשה את שני חצאי הפעולה, אבל כל חצי מהפעולה הוא מנותק מהחצי השני. אז כשעשיתי את החצי הראשון עשיתי חצי פעולה, כשעשיתי את החצי השני גם עשיתי חצי פעולה. ולכן הם לא מצטרפים להיות פעולה שלמה, ואני פטור למרות שאני אותו אדם שעשה את שניהם.
כמו שניים שעשו.
כמו שניים שעשו. אבל זה שניים שעשו אורכי, לא רוחבי.
לא הבנתי.
עוד פעם?
לא הבנתי, סליחה.
אני אומר עוד פעם. בואו נלך אפילו עם הסברה של הרמב״ם ברש"י. ואז יכול להיות שאפילו אין ויכוח. לא יודע, ברמב״ם לא מזכיר את שניים שעשו, אבל זה באמת לא השניים שעשו הרגיל, זה השניים שעשו הרגיל הוא הרוחבי. פה זה אורכי. לכן זה שהרמב״ם לא מזכיר את שניים שעשו, זה פשוט בגלל שהוא לא משתמש במונח הזה, כי גם רש"י שמשתמש במונח הזה מרחיב אותו. אז לכן זה לא כל כך קושייה, ויכול להיות שההסבר ברש"י הוא כזה. הפטור פה, כשאני זרקתי והשני רץ וקיבל, או עקר ממקומו וקיבל, הפטור הוא בגלל אופי הפעולה, לא בגלל העושים. אופי הפעולה, כשאני זורק סתם, אז יש פה פעולה אחת שמורכבת משני שלבים, עקירה ואחרי זה הנחה. ועקירה פלוס הנחה זה נקרא זריקה. הפעולה הכוללת זה פעולת זריקה. אבל אם אני זרקתי ומישהו אחר נעקר ממקומו וקיבל, גם אם נסתכל על שנינו ביחד, לא נעשתה פה פעולת זריקה. למה? בגלל שפעולת הזריקה הראשונה, העקירה הראשונה, היא לא ההתחלה של ההנחה שנעשתה בסוף. ההנחה שנעשתה בסוף לא ממשיכה את הזריקה הראשונה. אז לכן היא לא מצטרפת אליה להוות פעולת זריקה. אלא יש פה פעולת עקירה, ויש פה פעולת הנחה, והן שתי פעולות שונות, הן לא מצטרפות ביחד להוות פעולה של זריקה. ולכן, בין אם זה נעשה על ידי שני בני אדם, ובין אם זה נעשה על ידי בן אדם אחד, יכול להיות שיהיה פטור. הוא יהיה פטור לא כי זה שני בני אדם, אלא זה כי זה שני חצאי פעולות. הרש"י קורא לזה שניים שעשו, וזאת הרחבה של המושג שניים שעשו. אתה לא משתמש במושג שניים שעשו, לא בטוח שהוא לא מתכוון למה שרש"י אומר. הוא לא קורא לזה שניים שעשו, כי זה לא המונח המדויק בהקשר הזה.
כי זה יוצא שיכולה להיות הנחה בלי שיש זריקה לפניה. זאת הנחה שלא קשורה לזריקה ההיא.
נכון, נכון. כמו זריקה, בלי הנחה, כך הנחה, בלי זריקה, כן?
אז מה זה קשור לאדמון דאורייתא עכשיו?
מה?
מה זה קשור לאדמון דאורייתא?
רגע, שנייה. עכשיו, אז זה בעצם הטענה. עכשיו תשימו לב, אז מה הספק של הגמרא? שני כוחות באדם אחד זה כאדם אחד או כשני בני אדם? כנראה הספק הוא בשאלה, האם אני רואה את שני חצאי הפעולה הזאת כמשהו שמצטרף לפעולה שלמה, או כשני חצאי פעולות שנשארים שני חצאים נפרדים? אבל שימו לב ששוב פעם חזרנו לשאלה בגדרי זורק, לא לשאלה בהלכות ובענייני מתה הלכה, כן, האם שני כוחות באדם אחד זה כמו שני בני אדם או כמו אדם אחד. חזרנו בעצם לשאלה של הגדרת זורק. בניסוח של הגמרא לא נראה שזה הדיון. ולכן אני חושב שצריך פה, אני חושב שרש"י כן אולי סוטה מהרמב״ם. כי הדיון, אם אני אסביר שהדיון הוא באמת דיון על האדם, לא על הפעולה. אז מה שאני בעצם רוצה לומר זה ככה. אם יש לי פה שני חצאי פעולות, שכל אחד מהם עומד בנפרד, הם לא מצטרפים להיות פעולה שלמה. אבל יכול להיות שאם בן אדם אחד עשה את שני חצאי הפעולות, אז הוא עשה פעולה פתירה, ואחרי עשה גם פעולת הנחה, אז בסוף דרך הגברה, זה יצטרף להיות פעולת זריקה אחת גדולה. כי הבן אדם עשה את שני החצאים של פעולת הזריקה. כל מה שזה נחשב שני חצאי פעולות זה בגלל שהיו שני בני אדם שונים שעשו כל אחד מהחצאים. אבל אם זה בן אדם אחד שעשה את זה, יכול להיות שזה כן עכשיו פעולת זריקה אחת. או שלא. או שבן אדם אחד שעושה את זה, מבחינתי זה כמו שני בני אדם, שרק אותו אדם משחק את שני התפקידים. ואז יש פה את הפטור כמו שני בני אדם שכל אחד עשה חצי. עכשיו תשימו לב שאם אני מנסח את זה כך, אז הספק של הגמרא הוא באמת ספק כללי. האם בן אדם יכול להתייחס לעצמו כבן אדם זר או לא? רק יש פה הנחה שאומרת שיש פה שני חצאי פעולות, שאולי הגברה יכול לצרף אותם להיות אחד. זאת אומרת, הפעולה מצד עצמה לא מצטרפת, כי זה השם כאדם, אז אין לי שם שני חצאי פעולות. אבל יש צד בגמרא שאם אותו אדם עושה את שני החצאים, אז זה שזה אותו אדם יצרף אותם למרות שזה שני חצאים נפרדים. כי יש אדם אחד שעשה עקירה ואחרי זה הנחה. אז מבחינת האדם יש פה משהו מצורף. גם אם הפעולה עצמה היא שני חצאים שונים. תיאורטית הייתי אומר ככה, נגיד שבן אדם זרק ובן אדם אחר קיבל. ואחרי זה מישהו זרק אליי ואני קיבלתי. אז בעצם עשיתי פעולת זריקה ופעולת קבלה, אולי אני אהיה חייב. כמובן לא נכון, שני משחקים שונים, אבל אני רק רוצה לחדד יותר את מה שאני אומר. יכול להיות שהגברה מצרף את שני החצאים, למרות שמבחינת הפעולה יש פה שני חצאים נפרדים. זה צד אחד בגמרא. הצד השני של הגמרא אומר מה פתאום. כיוון שזה שני חצאים נפרדים, אז יש פה שני בני אדם שונים שכל אחד עשה את החצי השני, גם אם אותו אדם עצמו מאכלס את שני התפקידים, זה לא משנה, הוא עדיין יהיה פטור. ואז הספק של הגמרא הוא באמת ספק שנוגע לסוגיה שלנו.
רוחבי.
לסוגיה שלנו. הוא לא ספק בהלכות זריקה בשבת. בהלכות זריקה בשבת, אני יודע מה הדין. זה מדובר בשני חצאים נפרדים. זה בהלכות זריקה בשבת. הספק שלי, זה יכול להיות שאני נחשב כאדם אחד במובן הזה, שאני יכול לצרף את שני החלקים הנפרדים ולהתחייב עליהם. או שלמרות שאני אדם אחד, אני יכול לראות את עצמי כמשחק שני תפקידים שונים, כמו פעולת ההזרה שדיברנו עליה, ואז יש פה כמו שני בני אדם שכל אחד עשה חצי פעולה, וזה לא מצטרף. אז הספק של הגמרא הוא ספק באדם, אין ספק בהלכות זריקה בשבת. למרות שברקע יש את הסברה של הרמב״ם. הסברה של הרמב״ם מוסכמת, יש ספק בגמרא בגברה, קצת דומה למה שאליאב רצה להגיד קודם, שהגמרא נשארה בספק לגבי האדם, למרות שהסברה של הרמב״ם היא ודאי נכונה, כמו שהוא פוסק אותה. כן, שאתה בעצם, יש פה שני חצאים נפרדים. רק שאני אומר, ברמב״ם עצמו, לפי זה, אבל היה צריך להיות שגם להלכה אנחנו נשארים בספק, וברמב״ם זה לא קורה. הרמב״ם להלכה הוא פוסק שפטור.
מה הכוונה כשאתה אומר, אני יכול לראות את עצמי כך, או אני יכול לראות את עצמי כך? מי בוחר איך אני יכול לראות את עצמי?
ההלכה. לא אני רואה את עצמי. איך ההלכה רואה בן אדם שעושה פעולה עם עצמו? Okay. כמו מי שבועל את עצמו. Mm-hmm. בדיוק כמו אדוון דאורייטה. מי שבועל את עצמו. ההלכה רואה אותו כמישהו שבכלל לא עשה פעולת בעילה, או מישהו שעשה פעולת בעילה כשגם ראובן וגם לאה, או גם ראובן וגם שמעון, זה בעילת זכר, גם ראובן וגם שמעון, מי שמשחק אותם זה אותו אדם עצמו במציאות האמיתית.
נכון, אוקיי.
שזה ממש דומה לפה. זאת אומרת, הניתוח שעשינו באדמות דאורייתא מאפשר להבין את הספק של הגמרא כאן באופן שמיישב את הקשיים. מצד אחד הספק של הגמרא נראה כמו ספק מטה הלכתי על שני כוחות באדם אחד, לא כמו שהרמב״ם אומר, זה בגדרי זורק. מצד שני, זה נראה אוקסימורון אם זה באדם עצמו. מה זאת אומרת, איך אפשר לפתור שניים שעשהו, באדם אחד לתת לו פתור של שניים שעשהו? אם אני לוקח את האדוון דאורייתא, יכול להיות שיש פה איזשהו הסבר שמיישב את הגמרא. אם הפעולה הזאת, שימו לב, אם הפעולה הזאת הייתה פעולה, שבאופן עקרוני נעשית מבין שניים, אז
היה חייב שניים.
אז היינו מחייבים שניים, נכון?
כן.
רק שברור שכאשר, גם הפעולה הזאת ודאי, אין מצב שבו יהיו שני בני אדם שמתחייבים על פעולת זריקה אחת. נגיד, גם אם אני זרקתי והשני לא עקר ממקומו, הוא עמד במקומו וקיבל, אז אני חייב, נכון? אבל רק אני חייב, השני יהיה פטור. אין מצב שבו שני אנשים מתחייבים פה. למה? כי הפעולה הזאת היא לא פעולה שנעשית מבין שניים, כמו בעילה, מה שראינו שם. זאת פעולה אחת. לכן פה זה מתרגם קצת אחרת, הספק הזה. אבל בעצם מדובר באותו ספק. יש פה שתי חצאי פעולות, שבאופן עקרוני, כל חצי עומד לעצמו, לא מצטרף לחצי השני. אז אם, זה, אם עושה את זה אדם אחד, ואני רואה אותו כאדם אחד, אז האדם עצמו יצרף את שני החלקים האלה, והוא אולי יהיה חייב. אבל אם אני מוכן לראות אותו כשני בני אדם, אז יש פה בעצם שני בני אדם שונים, שעשו כל אחד חצי פעולה, וכיוון שהפעולה לא נעשית מבין שניים, אז פה הוא יהיה פטור גם מצד הזוהג וגם מצד המניח, מצד העוקר ומצד המניח. כי על עוקר לבד ומניח לבד אין חיוב, בניגוד לבועל ונבעל. בבועל ונבעל יש חיוב על הבועל וחיוב על הנבעל. זו פעולה שנעשית מבין שניים שמחייבת את השניים שעושים אותה. פה זו פעולה שיוצאת מבין שניים, אבל הפעולה הזאת שמבין שניים, שני הצדדים פטורים עליה. אז אם היא יוצאת מבין שניים, ודאי שאני אהיה פטור. כל הצד לחייב, זה רק אם רואים אותי כאדם אחד שעושה את שני החצאים.
אז הרמב״ם פסק ככה.
מה?
הרמב״ם פסק,
שרואים את זה. פסק, כי הגמרא נשארה בתיקו. איך הרמב״ם פוסק ככה? בסדר, זו שאלה בהלכות, בכללי הפסיקה. אז מבחינת הספק, הבנת הספק של הגמרא, נדמה לי שאפשר להבין אותו כך. אני חושב שהזכרתי בתחילת הסדרה יותר, אני חושב שהזכרתי כמה מקרים שנראים קצת יותר דומים עכשיו למקרה הזה, הבאתי שם, אני חושב שני, נדמה לי שהזכרתי את זה, הבאתי שני מקרים, מקרה אחד זה מי שזרק כלי מראש הגג, ואחרי זה רץ מהר וקיבל אותו למטה בסייף ושבר אותו, רגע לפני שהוא פוגע באדמה ונשבר מעצמו. הזכרתי את זה, נכון?
כן.
שם, ככה לפחות זכור לי, אני... אז מה שקורה שם, יש כאלה שרוצים לטעון, שבמצב כזה אני אהיה פטור. יש צד בגמרא, שאם אני זורק כלי מראש הגג, ורגע לפני שהוא פוגע ברצפה, בא מישהו ומנפץ אותו עם סייף. אז גם הראשון פטור וגם השני פטור. הראשון פטור כי הוא לא שבר. השני פטור, כי הוא שבר כלי שכבר בעצם היה שבור. כי גם אם הוא לא היה שובר אותו, אחרי שנייה הכלי היה נשבר בעצמו. אז כך יוצא, יש צד בגמרא ששניהם פטורים. עכשיו שואלים כמה אחרונים, מה קורה אם אני עושה את שני התפקידים? אני זורק את הכלי מהחרב, רץ מהר, שולף את החרב, ושובר אותו רגע לפני שהוא פוגע בקרקע. הם רוצים להגיד שאולי אני אהיה פטור. למה אני אהיה פטור? כי מצד הזריקה, הזריקה לא הייתה פעולה של שבירה, נכון? כי בסוף זה לא נשבר בגלל הזריקה. אבל פעולת הניפוץ עם הסייף, גם היא לא הייתה פעולת שבירה, כי אני שברתי כלי שבור. פה זה, אני חושב, הרבה יותר מובן מאשר המקרה של שני כוחות באדם אחד. אני יכול להעיר את זה. למה? כי בעצם כשאני שואל את הבן אדם, למה הוא פטור, אפשר להגיד, מה זאת אומרת, הרי הקושי היה יכול להיות קושי דומה. כן, זה נראה מוזר לפתור את האדם הזה, למה? כי ממה נפשך? אם הראשון לא שבר, זה בגלל שהשני שבר. אם השני לא שבר, זה בגלל שהראשון שבר. אבל אם אני עצמי מהווה גם את הראשון וגם את השני, אז ממה נפשך אני זה ששברתי? אז איך אפשר לפתור אותי? אבל אם עכשיו אני מתמקד, לא בגברה, אלא בפעולה, רגע, אני שואל עכשיו, האם פעולת הזריקה מהגג הייתה פעולת היזק?
לא.
עובדה שבסוף החפץ נשבר, לא בגלל הזריקה מהגג. האם הניפוץ בסייף הייתה פעולת היזק? התשובה היא לא. זה שאני כבר שברתי כלי שמראש היה יכול להישבר. אז כיוון שכך בעצם אני לא עשיתי שום פעולת היזק. לא הזריקה הייתה פעולת היזק, ולא הניפוץ הוא פעולת היזק. אז זה הלך לחייב אותי. אם אני מסתכל על הפעולות ולא על האדם, אז אין לך לחייב אותי. מצד שני, כמובן, יש פה את הסברה שאומרת, מה זאת אומרת? הרי כל מה שהניפוץ הוא לא היה פעולה של שבירה, זה כי הכלי נחשב כבר שבור. מה נתביר התבר? כי אתה שבר את הכלי שבור. אז אם הכלי היה שבור, מי שבר אותו? אותו אחד שזרק אותו מלמעלה, שזה שוב אני. אז ממה נפשך אני זה ששברתי את הכלי? או בזריקה או בניפוץ. וגם אם אי אפשר להחליט באיזה משניהם, ממה נפשך זה באחד משניהם? וכיוון שאני עשיתי את שתי הפעולות, אז אפשר לחייב אותי על זה. כמו בשני שבילים, כן? זאת אומרת, שני שבילים שבאחד מהם תמונה טומאה, ואנחנו לא יודעים באיזה. עכשיו, ראובן הלך בשביל אחד, ושמעון הלך בשביל השני. אנחנו פוסקים על שניהם לכולה, ספק תומה ברשות הרבים לכולה. כי כל אחד זה ספק תומה, למרות שאחד מהם ברור שהוא תמה. אבל כל אחד מהם הוא ספק תומה, אז לכן שניהם נפסקים לכולה. מה קורה אם אותו אדם הלך בשני השבילים?
הוא חייב בטוח. הוא בטוח
תמה. הוא חייב. זה לא כך פשוט, יש דעות בראשונים שזה רק מדה רבנן, פוסקים שהוא חייב, הוא תמה. יש כאלה שאומרים זה רק מדה רבנן.
אבל הוא תמה מהחוץ.
הוא שני בני אדם שהלכו על שני השבילים. אין פה הליכה שתימאה אותו, ההליכה בשביל הראשון לא תימאה אותו, וההליכה בשביל השני לא תימאה אותו. אתם רואים, זה אותו דיון כמו, האם מסתכלים על הפעולה, או שמסתכלים על הפועל, על האדם. ואני חושב שאפשר לתלות את הספק של האחרונים בזרק לי מראש הגג ורץ וקיבלו בסייף, בשאלה של שני כוחות באדם אחד. אני חושב שזה תלוי בזה. אם אני רואה שהגברה יכול לצרף שני חלקי פעולה ולעשות מהם פעולה שלמה, אז מחייבים אותו אם הוא רץ למטה, כי ממה נפשך הוא עשה את שני החלקים. אבל אם אני רואה אותו כשני בני אדם נפרדים ואני מתמקד בפעולה, זה שזה אותו אדם באמת, זה לא מצרף שני חלקים שונים של פעולה, אם אני מתמקד בפעולה ולא באדם, אז גם בזורק לי מראש הגג, אני מתמקד בפעולה, הזריקה היא לא פעולה מחייבת, והניפוץ הוא לא פעולה מחייבת. וזה שאותו אדם עשה את שניהם, אז מה? הוא עשה פעולה א' ופעולה ב', ואף אחת משתי הפעולות היא לא פעולה מחייבת.
כן, אבל בתומה זה לא דומה בכלל. בתומה, ממה נפשך אתה תמה?
פה, ממה נפשך אתה שברת את הכלי? מה ההבדל?
כן, אבל כאן עוד אפשר להגיד שאם לא, זה כלי שבור, גם זאת שיש...
למה זה כלי שבור? כי אתה זרקת אותו מהגג.
כן, אבל הבן אדם שאלה, אתה אומר, זה משהו צדדי שנמצא פה, ואתה הלכת, איך שלא יהיה לך
עקומה. תקשיב, למה הכלי הוא שבור כשאני שובר אותו בסייף?
הוא היה אמור להיות שבור. הוא היה אמור ליפול למטה ולהישבר.
למה? בגלל הזריקה מלמעלה.
נכון.
אז אני שברתי אותו בזריקה מלמעלה? אז ממה נפשך? או ששברתי אותו בזריקה מלמעלה, ואז הוא כלי שבור ועל הסייף אני פטור, אבל על הזריקה אני אהיה חייב. או שלא שברתי אותו, אבל אז על הסייף אני אהיה חייב, כי שברתי כלי שהוא לא כלי שבור. אז ממה נפשך? אפשר לחייב אותי.
ולמה אתה לא אומר שאותו ספק לגבי... מי שעוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים. אז מבחינת הגברה זה פעולה אחת, אבל מבחינת הפעולה יש עקירה כאן ויש
הנפלה
כאן.
זה אומר שני חלקי פעולות. זה הדרך הרגילה לעקור ולהניח באותה.
זה הגדרה של...
רק בזריקה זה יכול להיות אחרת. כי בזריקה יש סיטואציה שבה זה מתחלק לשני חצאי פעולות נפרדים שלא מצטרפים.
אבל בתומה זה נראה ממש כאילו קיצוני, שכאילו אני, כאילו באמת מדברים פה על שני בני אדם. כי אני, זה שהלך לפה, כאילו שני בני אדם הלכו. זה ממש קיצוני, לפי ההתלבטות של האחרונים. ממש שני בני אדם.
אוקיי.
יש קושי...
מה?
יש קושי לוגי גם במצב של שני אנשים. אני פותר את בעל החרב כי הוא שבר כלי שבור. אז זה שזרק, הוא שבר בעצם.
זה מה שאמרתי, לכן גם פה יש ממה נפשך. כי אם הכלי הוא שבור ברגע שהסייף פוגע בו, איך הוא נהיה שבור? הוא נהיה שבור כי אני זרקתי אותו מלמעלה. נו, אז ממה נפשך אני שברתי אותו? או בזריקה או בסייף.
לא, אני מדבר למה פותרים במצב של שני אנשים. למה פותרים את הזורק? כי הוא בעצם שבר בפועל.
זהו, לא, הוא לא שבר בפועל, זה בדיוק הטענה. כל הדיון פה הוא דיון על הצד שבאמת בשני אנשים שניהם פטורים. רק על הצד הזה יש דיון. ולמה באמת? בגלל שכשאני זרקתי מלמעלה, אז נכון שהפוטנציאל להישבר נוצר על ידי. אבל הפוטנציאל הזה לא התממש. אבל כשאני שברתי את זה בסייף למטה, אז מספיק שהיה לו פוטנציאל להישבר בשביל לפתור אותי כשאני אשבר אותו בסייף. לא צריך שהוא ישבור בפועל. לברגע שיש לו פוטנציאל להישבר, אז מה אתה רוצה ממני? אבל להביא משהו להיות בעל פוטנציאל להישבר, זה לא מספיק כדי לחייב מישהו.
כן, אבל זה לא נקי לגמרי, כי מה זה פוטנציאל להישבר? אולי הוא היה נופל ולא נשבר.
לא, לא. אם אולי הוא היה נופל ולא נשבר, אז השני חייב. זה הנקודה. ברור שהוא היה נשבר. הבאנו עוד דוגמה, הבאתי עוד דוגמה על משסה את הכלב של עצמו, זוכרים? נגיד, אם אני משסה כלב של חבר שלי, והוא נשך תנגול של מישהו שלישי, אוקיי? אז יש צד בגמרא שגם אני פטור וגם בעל הכלב פטור. אני פטור כי הכלב לא שלי, ובעל הכלב פטור כי הוא לא אשם, אני שיסיתי את הכלב שלו. הוא שמר כמו שצריך, הוא לא אשם. מה קורה אם אני משסה את הכלב של עצמי? יש אחרונים שרוצים לטעון שאני עדיין פטור. למה? הרי אני גם בעל הכלב וגם זה שלא שמר עליו כמו שצריך, שיסיתי אותו. ואיך אפשר לפתור אותי? בעצם כדי לחייב מישהו, צריך שגם הוא יהיה בעלים וגם הוא יפשע בשמירה. אם אני משסה כלב של מישהו אחר, אז אני לא הבעלים והוא לא פשע בשמירה, אז אי אפשר לחייב אף אחד מאיתנו. אבל אם אני שיסיתי כלב של עצמי, אז אני גם הבעלים ואני גם פשעתי בשמירה, אז מה נחשך צריך לחייב אותי?
הוא מזיק.
כן? הרי זה האבסורד פה, הוא יותר, הוא זועק לשמיים. כי הרי אם אני משאיר את הדלת של המלונה שלו פתוחה, והוא יוצא ומזיק, אז אני חייב, נכון? מי שלא נעל את הדלת כמו שצריך, הוא פושע בשמירה, והוא חייב. עכשיו, לא רק שלא נעלתי את הדלת, אני זה ששיסה אותו. גרמתי לו אקטיבית לעשות את זה. אז אני אהיה פטור? איך יכול להיות דבר כזה? מספיק שאני התרשלתי ולא שמרתי כמו שצריך בשביל שאני אהיה חייב. פה לא, זה לא התרשלות, זאת אשמה אקטיבית. אני שיסיתי אותו וגרמתי לו לנשוך, ושם אני אהיה פטור? איך אפשר להגיד דבר כזה? עוד פעם רואים פה מצב שבן אדם אחד עושה, משחק שני תפקידים, ולמרות שזה אותו אדם משחק את שני התפקידים, אני רואה את זה כשני בני אדם והם פטורים. ואז, משום מה זכור לי שכן דיברתי על זה, לא? אני ככה רואה בפנים שזה לא נשמע לכם מוכר, אני לא יודע.
עם הכלב...
מה?
עם הכלב שרואים את זה כשני בני אדם, זה ממש...
יש... זה פני יהושע כותב את זה שם בסוגיה.
לא הבנת שאנחנו רואים אותו כשני בני אדם?
אני משסה כלב של עצמי.
כן, אז...
אז רואים את זה כאילו שאני שיסיתי כלב של מישהו אחר. ולכן אני פטור, למרות שהמישהו האחר הזה במקרה זה אני.
אבל למה? זה לא שני חלקי פעולה. זה פעולה אחת, שאני שיסיתי את הכלב של עצמי.
פה זה שני תנאים, לא שני חלקי פעולה.
אז השני תנאים הם מתקיימים.
שני התנאים מתקיימים, אבל זה שני תנאים שאם הם היו מתקיימים בשני בני אדם, הייתי פטור. עכשיו, אני עצמי מסרק את התפקיד של שני בני האדם.
לא, לא רואים את זה ככה. שני התנאים, כאשר שני התנאים מתקיימים בי עצמי, אז אני חייב. נפקא מינה, כאשר שני התנאים מתקיימים בשני בני אדם שונים.
פה, כיוון שזה צירוף של שני תנאים, ולא שני חלקים שמצטרפים לפעולה מתמשכת, אז מה זאת אומרת? שני התנאים מתקיימים בי, זה בדיוק מה שצריך, ששני התנאים מתקיימו בי.
בדיוק,
זה משנה אם זה תנאי א' פלוס, הם לא צריכים להצטרף ביניהם. הם רק צריכים כל אחד מהם לחוד להתקיים באותו אדם. אין דרישה שהם יצטרפו אחד לשני. כל מה שצריך זה רק שכל אחד מהם יתקיים באדם שאותו אנחנו רוצים לחייב. לכן פה לא שייך הדיון הזה בכלל.
בדיוק.
אז פה אני אסביר, אני כנראה לא הסברתי את הסדרה הזאת, אני אסביר. לכן פה באמת צריך ללכת לכיוון אחר, זה לא שייך לסוגיה של שני כוחות באדם אחד או התייחסות עצמית. פה הדיון הוא דיון אחר. וכאן אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אם כאשר אני, כאשר כלב נושך ואני התרשלתי בשמירה, זה שכן, האחרונים דנים בשאלה למה מחייבים אותי. יש דעה שמחייבים אותי בגלל שהתרשלתי בשמירה. סנקציה על זה שהתרשלתי בשמירה. יש דעה שמחייבים אותי בגלל שאני אחראי לנזקים שממוני גורם. אם הכלב הזה הוא ממוני והוא גרם לנזק, האחריות על הנזק הזה מוטלת עליי. רק יש תנאי שאני אתרשל בשמירה. אוקיי? כן, בלמדנות ישיבתי דיברתי על זה, אבל משום מה חשבתי שאני דיברתי על זה גם כאן. בכל אופן, אז יש תנאי שאני אתרשל בשמירה, אבל בעצם מחייבים אותי בגלל עצם העובדה שממון שלי הזיק. יש לי אחריות על מה שממון שלי עושה. יש תנאי שאני אתרשל בשמירה, כי בלי שהתרשלתי בשמירה לא מוטלת עליי האחריות.
אז למה אם חברי שיסע את הכלב שלי, אני לא יהיה חייב? יש לי אחריות כלפי הכלב, אני צריך שאני אתבע את החבר הזה. מה?
לא התרשלתי בשמירה. אבל בשביל לחייב אותי באחריות שלי שהזיק, שאני אתרשל בשמירה.
אוקיי.
אבל העילה המחייבת זה שממוני הזיק. יש תנאי שאני אתרשל בשמירה. לפי האפשרות הראשונה, ההתרשלות היא לא תנאי, היא העילה הנזיקית.
אוקיי.
אז עכשיו, הטענה שלי היא הטענה הבאה. מה זה בעצם אומר שיש לי אחריות על מה שממוני עשה? לא מחייבים אותי על הרשלנות בשמירה, מחייבים אותי על עצם העובדה שממוני הזיק, ובלבד שהתרשלתי. איך להסביר את זה? רציתי לטעון את הטענה הבאה. בעצם, אם השור שלי נוגח או הכלב שלי נושך, אז הכלב חייב לשלם, לא אני. אז לכלב אין כסף. יותר מזה, אפשר לקחת את הכלב עצמו, אותו רכוש, לקחת אותו, לקחת, להשתמש פה עצמו. אבל אז לוקחים ממני רכוש בין כל מחור, הכלב הזה הוא רכוש שלי. אז אם לוקחים את הכלב, מי שילם פה? אני, בעל הכלב, או בעל השור, לא משנה. נכון? לכן בסופו של דבר, הכלב עצמו חייב, אבל מעבירים, משיתים את החיוב הזה, על מי שיש לו כיס עמוק, שאומרים המשפטנים. כן, מי שיש לו כסף, מי שיכול לשלם, וזה בעל הכלב. אבל זה רק אם בעל הכלב לא שמר. אם הוא שמר כמו שצריך, הוא לא חייב לסבול את מה שהכלב חייב, ואת הכלב עצמו אי אפשר לקחת, כי אם תיקח את הכלב, אתה שוב פוגע ברכוש שלי, הכלב שייך לי. ואין הצדקה לפגוע ברכוש שלי. לכן בעצם יוצא שהכלב לא משלם, למרות שהוא חייב. ככה אני רוצה לטעון. עכשיו, אם זאת ההבנה, אז תראו איך אפשר להסביר את הדין המוזר הזה של משסה כלב של עצמו. נניח שהכלב שיסו אותו. עכשיו אני דן בשאלה, למה הבעלים של הכלב פטור? כי הוא שמר כמו שצריך. כי מישהו אחר שיסה אותו. נכון? האם הכלב עצמו יהיה חייב אבל? לכאורה כן. הפטור הוא פטור על הבעלים, כי הוא שמר כמו שצריך.
כן,
חייב. אם אתה חיוב על הכלב, יש חיוב על הכלב. אני טוען שלא.
הוא לא אחראי, הכלב.
אני טוען שלא.
כן, בגלל שהוא אחראי.
אין חיוב על הכלב, בגלל שמישהו שיסה אותו. הוא לא אשם. הם אשם במרכאות. כמו כוונתו להזיק בנזקי קרן, אנחנו עושים איזושהי האנשה, פרסוניפיקציה, כן, של בעלי חיים. אז הטענה היא שהכלב בעצם לא עשה את פעולת ההזק. מי ששיסה אותו עשה את פעולת ההזק, אז הכלב פתור. גם הכלב פתור, לא רק הבעלים. זה אני רוצה לטעון. עכשיו תראו...
ולמה שאני אהיה פתור אם ככה? אם הכלב פתור ואתה שיסית, ואתה, מי ששיסה אותו עשה את מעשה ההזק. למה הוא יחשב פתור? אז אם, מה זה חשוב אם אני לוקח תוריה של מישהו ונותן למישהו בראש? מה?
הכלב לא אשם.
בסדר, אבל אם מישהו לוקח כלי של מישהו ועושה נזק, הכלי הזה לא אשם, אבל אני עשיתי את הנזק, אני צריך לשלם על זה.
אם אתה לוקח כלי של מישהו אחר פטיש ומרביץ איתו, זה נחשב נזקי אדם, זה לא נזקי ממון. כלב שמזיק זה נזקי ממון.
הבנתי. זה הגדרה כאילו במגרש אחר.
כן, זה גרמה, אני רק גרמה. התורה חידשה שלמרות שאני גרמה, אני חייב כי יש לי אחריות. היא חידשה לחייב אותי על גרמה. אז זה חידוש. חידוש של נזקי ממון. עכשיו הטענה היא כזאת. אם אני משסה כלב של עצמי, בשביל לחייב אותי, צריך בראש ובראשונה לבדוק האם הכלב חייב. ואם הוא חייב, עכשיו צריך לבדוק האם אפשר להעביר אליי את האשמה. עכשיו, כיוון שאני שיסיתי אותו,
הוא לא חייב.
ברור שאם הכלב חייב, אפשר היה להעביר אליי את האשמה. כי אני לא שמעתי כמו שצריך, אני אפילו שיסיתי אותו אקטיבית. הבעיה היא שאין את מה להעביר. כי הכלב עצמו לא חייב, כי שיסו אותו. הפטור הוא על הכלב, לא עליי. אני שיסיתי את הכלב, אז לא נוצר חיוב על הכלב. ממילא אין מה להעביר אליי. אם היה מה להעביר אליי, היו מעבירים אליי, כי אני לא שמרתי. אבל אין את מה להעביר, כי הכלב עצמו פטור. לכן מי שמשסה כלב של עצמו, פטור. אבל אתם מבינים שאני פטור, לא בגלל שרואים אותי כמו שני בני אדם. זה הסבר אחר לגמרי, כי פה באמת, לא, כמו שאליאב אמר, לא שייך לפתור פה כמו שאני פותר במקרים של זורק לי מראש הגג, או במקרה של שני כוחות באדם אחד. כי פה לא מדובר בפעולה, שני חלקי פעולה שמצטרפים זה לזה להיות פעולה מתמשכת. מדובר פה בשני תנאים, וכל אחד מהם לחוד צריך להתקיים באותו אדם. לכן פה זה היה אמור להצטרף אם אני אדם אחד. למה בכל זאת זה לא מצטרף? בגלל הלכות נזיקין, לא קשור לשני כוחות באדם אחד.
זה ספציפי הלכות
נזיקין. בהלכות נזיקין, בעצם לפחות בנזקי קרן, וכלב שנושך זה נזקי קרן. אז לפחות בנזקי קרן, החיוב בעושב הראשונה נוצר על הכלב. אם אני לא שמעתי כמו שצריך, מעבירים את החיוב אליי. אם שמעתי כמו שצריך, לא מעבירים. אבל אם לא נוצר חיוב על הכלב, אז בין אם שמעתי כמו שצריך ובין אם לא, אין מה להעביר אליי. ואם אני שיסיתי את הכלב, אז כשאני מסתכל על הכלב, מה זה משנה שאני שיסיתי אותו? תכלס הוא שוסה. לא הוא השם. אז לא נוצר חיוב על הכלב. ממילא אין מה להעביר אליי.
ולמה לא מעניין שם אותך מבחינת זה שאתה אחרי? על מה עשה הכלב?
למה? יש לי אחריות, אם היה חיוב על הכלב, היו גובים את זה ממני. יש לי אחריות, אבל להטיל אחריות עליי אי אפשר, אני גרמה. אז כמינה, למשל שבדיני שמיים כן יצטרך לשלם, כי גרמה חייב בדיני שמיים, אבל בדיני אדם לא מחייבים אותו. הנקודה היא שעושה כלב של מישהו אחר, המישהו האחר, מה שהוא פטור, זה לא רק בגלל שהוא שמר כמו שצריך, זה גם, אבל יש לו עוד פטור. הוא פטור בגלל שאין חיוב על הכלב גם. בגלל שהכלב שוסה. זה החידוש שאני רוצה לטעון. וכשאני משסה כלב של מישהו אחר, אני פטור כי זה לא כלב שלי. אז אין מה להטיל עליי את האחריות. הוא פטור משתי סיבות. גם בגלל שהוא שמר כמו שצריך, אז אפילו אם היה חיוב, לא היה מעבירים את זה אליו. אבל גם בגלל שלא נוצר בכלל חיוב על הכלב, כי הכלב שוסה. יש שתי סיבות למה בעל הכלב פטור פה. א', לא נוצר חיוב על הכלב, וגם אם היה נוצר חיוב, לא הייתי מעביר את החיוב הזה לבעלים, כי הוא שמע. ואם אני מבין שזה באמת שתי סיבות, אז עכשיו כשאני מסתכל על אדם שמשסה את הכלב של עצמו, הוא יהיה פטור בגלל אחת הסיבות. הוא אמנם לא שמר כמו שצריך, את הסיבה הזאת אין לפתור אותו, אבל יש פה את הסיבה השנייה, שעל הכלב עצמו לא נוצר חיוב. אין מה להעביר אליו. אני חושב שזה פירוש הכרחי, אי אפשר להבין אחרת את הדין הזה. כי באמת מבחינת שני כוחות באדם אחד זה לא שייך בכלל. אין פה בכלל פעולה שיוצאת מבין שניים. זה לא שני חלקי פעולה, זה לא כלום, זה פשוט שני תנאים. יש פה פעולה אחת.
למה בשור שנוגח בכלל לא מתחיל הדיון עם השור חייב?
בטח שמתחיל.
כאן אומרים, בעצם הכלב חייב, אבל אי אפשר להצביע עליו כי אין לו.
נכון. גם בשור, אותו דבר.
שור שנוגח, גם אם שמרת, אתה משלם.
הבנתי.
שור שנוגח, הוא היה בשמירה בסדר. אז גם, אז אני פטור מלשלם? או שזה חידוש בשור. אבל שמרתי כמו שצריך. אם החיוב על השור, אין לשור מאיפה לשלם.
פטור. וזה הנקודה. מה אומרת הרי ששור המדבר,
כן.
שור הפקר, שנגח, אז אם בא מישהו וזכה בשור הזה, לא יעזור לו. הניזק לוקח את השור. למה? השור הפקר כשהוא נגח, אז לא
היה לו בעלים.
לא היה לו בעלים, אין שום חיוב. עכשיו בא מישהו וזכה בשור הזה מההפקר. למה שלא ייקח את השור? התשובה היא שהשור היה חייב עוד בלי שהיה לו בעלים. יש חיוב על השור עצמו. וכל עוד אין לשור בעלים, אין שום מניעה שהניזק ייקח את השור. כל מה שהניזק לא לוקח את השור, זה רק בגלל שלשור יש בעלים, והבעלים שמר כמו שצריך, אז אין הצדקה לפגוע בבעלים. אתה לוקח לו את השור, פגעת בממונו. אם הוא שמר כמו שצריך, אין איזה הצדקה. אבל אם אין לשור בעלים, אז אתה כן לוקח את השור. הוא שייך לך. אז עכשיו אם יבוא מישהו וירצה לזכות בשור, עבוד לו. השור כבר שייך לניזק. זה אינדיקציה לזה שיש חיוב על השור עצמו. בסדר?
כן, כן, נכון.
אוקיי, אז זה לגבי שני כוחות באדם אחד והתייחסות עצמית מהסוג של התייחסות של אדם לעצמו, העזרה, מה שדיברתי קודם. שנייה אחת. עוד דוגמה אחת הלכתית לגבי התייחסות עצמית במובן של התייחסות של אדם לעצמו. אמרתי, אני אזכיר לכם אולי שבתחילת בתחילת הסדרה עשיתי הבחנה בין שני סוגי התייחסות עצמית. יש התייחסות עצמית של אדם לעצמו, ויש התייחסות עצמית של טענה לעצמה. טענה שמתייחסת לעצמה, הלולאות הלוגיות, הפרדוקסים, הפרדוקס השקרן וכו'. ויש התייחסות עצמית של האדם עצמו, וניסיתי להראות שיש איזושהי זיקה בין שני הדברים האלה, למרות שזה כמובן לא אותו דבר. טענה שמתייחסת לעצמה יכולה לעורר פרדוקס, אדם שמתייחס לעצמו זה לא פרדוקס, אלא זה פשוט שאלה האם באמת אפשר לראות בזה שני בני אדם או לא. אבל ניסיתי להראות שבכל זאת יש פה מימד פרדוקסלי בהתייחסות עצמית גם של אדם לעצמו, לא רק של טענה לעצמה. אז כרגע בהקשר ההלכתי דיברתי על התייחסות עצמית במובן של התייחסות של אדם לעצמו, הזרה. לא הלולאות הלוגיות, אוקיי? אולי אני אביא עוד דוגמה כזאת ואז אני אעבור לחזרה ללולאות הלוגיות. יש טענה של הרב מפונוביץ' קצתי את זה באיזה טקסט משני, אני פעם שמעתי את זה בעל פה, תורה שבעל פה כזאת, אבל מצאתי את זה באיזשהו מקום שמישהו כותב את זה, שם טקסט משני, זה לא משנה כל כך. הטענה היא כזאת, יש מחלוקת נדמה לי שזה מחלוקת בגמרא עצמה כבר אפילו, אם אני זוכר נכון, לא מאחוז בטוח, אבל נדמה לי, מחלוקת מה קורה עם לפני די לפני. כן, מישהו מכשיל את חברו בלפני עיוור. מכשיל את חברו באיסור. אז הוא עבר על איסור לפני עיוור. נכון? יודעים, הזכרתי, אני חושב את זה פעם. הרי הפסוק אומר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. חז"ל לומדים מכאן שאסור לתת לבן אדם עצה רעה, ואסור להכשיל בן אדם בעבירה. האם אסור גם להכשיל אותו? פיזית. במכשול פיזי ברשות הרבים. המנחת חינוך רוצה לטעון שלא. יש רק את שני האיסורים שהרחיבו חז"ל. זאת אומרת, פשוטו של מקרא נעלם, רק הדרש נשאר. זה כמובן
הפשוט. גם בעיוור?
מה?
גם בעיוור פיזי?
אני עיוור פיזי או לא, זה לא מדובר פה.
לא נגיד בעיה עיוור באמת, אז אתה זה לא מכשול.
אם אתה לא עיוור,
אתה לא תעבור לפי המנחת חינוך.
אני מכשיל אותך ברשות הרבים ואתה לא עיוור, מה זה משנה?
לא, נגיד, ברשות הרבים, תסתכל, תפתח את העיניים, תראה, אתה הולך, נגיד.
אתה לא יכול לפתוח את העיניים, אתה לא ראית, אני שמתי לך את זה באופן שלא יכולת לראות. אם יכולת לראות, זה לא
משנה. למה אתה פטור מדיני נזיקים?
מה?
למה אתה פטור מדיני נזיקים? אתה מזיק את עצמי.
לא,
אם את...
לא אמרתי שאתה פטור בדיני נזיקין. אמרתי שלא עברת עליו שלפני עיוור.
משהו אחר.
דיני נזיקין זה חיוב תשלום, זה לא איסור. להפך, יש יד רמה. בפרק שני של בבא בתרא, שהיד רמה כותב, הרי שיעור פתיחה בבבא קמא, זה תמיד, כן, מה מקור האיסור להזיק את חברו? שאלה מאוד לא פשוטה, אין לזה מקור פשוט. המקורות בתורה עוסקים בחיוב הפיצוי, לא באיסור, אוקיי? משלם משלם ומבעיר את הבערה, או שניים משלם תחת השור, או ארבע ישלם תחת השה וכו'. אז מדובר על חיובי תשלום. מאיפה יוצא האיסור?
אם בכלל יש איסור.
יש כאלה שרוצים לטעון שאין איסור. יש איסור דרבנן רק. החיוב תשלום הוא דאורייתא, אבל האיסור אין איסור. אבל היד רמה טוען בפרק שני של בבא בתרא, שם נזקי שכנים, זה גם כן נזיקים, הוא אומר שהמקור הוא לפני עיוור. לפני עיוור עוד עיוור מכשול, זה המקור לאיסור להזיק את חברו. זה הפשט הפשוט. אוקיי? זה כמובן ראיה נגד המנחס חינוך, שאומר שאין איסור כזה, אבל לא צריך ראיות, זה ברור שהוא לא צודק. כתוב בתורה, לפני עיוור עוד תיתן מכשול, מה זאת אומרת? אין איסור. מה זה הדבר הזה? את חז"ל שהם מצרפים עוד, מרחיבים את האיסור, או עושים דרש, או מרחיבים, או מה שלא יהיה, אבל עדיין אין מקרא יוצא מדי פשוטו. ברור שפשוטו של מקרא נשאר לתכונו. זה עוד איסורים. אוקיי, בכל אופן הזה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז יש איסור להכשיל את השני באיסור. טוב, מה קורה? יש, אם אני מכשיל את השני באיסור לפני עיוור, האם עברתי על לפני עיוור? נגיד, אנחנו נמצאים בקניגסברג, כן, של קאנט, של אוילר בעצם נדמה לי. אוילר דיבר שם על הטופולוגיה שם של הגרפים, שבעה קודקודים, אם אפשר להעביר את זה בלי להרים את העט מהדף. אפשר לצייר את הצורה הזאת בלי להרים את העץ מהדף, זה הבעת הגשרית של קניגסברג. אז זה אוילר נדמה לי. הוא שם כנראה כל מיני אנשים חכמים. בכל אופן,
לא שומעים אותך, לא שומעים ברור.
מה?
לא שומעים ברור.
בכל אופן, אז אני נמצא בקניגסברג, ויש שם כל מיני נהרות, אוקיי? עכשיו, אני עומד על... הנה נהר אחד, הנה נהר שני, פה עומד אדם אחד, פה עומד עוד אדם, ופה עומד עוד אדם. בסדר? עכשיו, זה נזיר, האברך הזה. אוקיי? הוא מבקש מהבחור הזה כוס יין, כדי לשתות. אז כשזה תרי עברי דנהרה, הגמרא אומרת שזה, אם הוא משיט לכוס יין, עבר לפני עיוור. נכון? עכשיו, הוא אין לו כוס יין. אז הוא מבקש מהבחור הזה כוס יין. תן לי כוס יין כדי שאני אעביר לו את היין. אז אחרי שהעברתי לו את הכוס והוא העביר לשני, זה עבר לפני עיוור. השאלה אם גם זה עבר לפני עיוור.
למה, מה השאלה? למה לא?
בגמרא, נדמה לי זה גמרא, אני לא 100% בטוח, או ראשונים או גמרא. השאלה אם עוברים על לפני דלפני. יכול להיות שבגדרי לפני עיוור, הכשלה על הכשלה לא נאסרה. רק הכשלה באיסור, רגיל. הכשלה בהכשלת איסור לפני עיוור לא נאסרה. אוקיי? זה הדיון. בוא נניח שבלפני דלפני כן עוברים. לצורך הדיון. נלך בשיטה שהלפני דלפני כן עוברים.
מה נותן הנערות אבל?
מה?
מה נותן הנערות בעצם? הנער, מה עושה פה?
שיהיה תרי עברד הנערה. אם אתה יכול לקחת את הכוס יין לבד, אין נהר שעוצר אותך, אז אני לא עובר לפני עיוור, זה לכל יותר מסייע, מחלוקת רצונים, אם יש פה איסור דרבנן. רק בתרי עברד הנערה, כשאתה לא יכול להגיע לכוס היין בעצמך, אתה צריך אותי בשביל זה, אז אני עובר לפני עיוור. בסדר?
אוקיי.
מה קורה אם אני אומר לנזיר, או הנזיר נותן למישהו כוס יין כדי שיושיט לו את כוס היין בחזרה. אז אני עברתי לפני עיוור כלפי הנזיר, הנזיר הכשיל אותי בלפני עיוור. אבל אני הכשלתי את הנזיר בלפני עיוור השני, והוא הכשיל אותי בלפני עיוור השלישי, וכל אחד מאיתנו עובר על אין סוף לפני עיוור. א' הכשיל את ב', ב' הכשיל את א', א' הכשיל את ב' בהכשלת א', ב' הכשיל את א' בהכשלת ב' בהכשלת א', וכן הלאה. אז הרב מפונוביץ' רוצה לטעון שבמצב כזה כל אחד עובר על אין סוף, אין סוף להביא.
מה הסיטואציה?
מה? עיוור מושיט כוס יין למישהו שיושיט את הכוס לא עצמו. אז אני הכשלתי אותו, אני הנזיר. אמרתי עיוור, נזיר, משיט כוס יין, מישהו שנמצא בצד השני של הנהר, וכדי שהוא יגיש לו אותה בחזרה. וכי תשמש לי, אוקיי? אז המושיט עבר לפני עיוור, כי הוא הכשיל את הנזיר בשתיית יין. אבל הנזיר הכשיל את המושיט באיסור לפני עיוור. אבל המושיט הכשיל את הנזיר גם באיסור לפני עיוור, לא לפני עיוור.
למה, למה זה?
למה לא?
הוא רק נתן לו את הכוס.
נו, אבל בזה מה הוא גרם? הוא גרם לזה שהשני יעבור על לפני עיוור. אם לא הייתי נותן...
כן, אבל זה פעולה אחת, כמה פעולות היו פה? בכל פעולה, בלפני עיוור פעולה אחת, אי אפשר באותה פעולה לעשות את זה אינסוף.
הרב, לא שומעים אותך.
לא שומעים.
לא עושים את אותה פעולה אינסוף פעמים, עושים אותה פעם אחת.
אוקיי, זה פעם, אז יש, על כל פעולה יש פעם אחת, לא?
לא, לא. כשאני הושטתי את הכוס לנזיר, בזה יצרתי אינסוף לפני עיוורים.
איך?
הכשלתי את הנזיר בשתיית יין?
כן.
אבל הכשלתי את הנזיר גם בלפני עיוור, כי הוא הושיט לי קודם את כוס היין, כדי שאני הושיט לו. אז הוא עבר לפני עיוור, הוא הכשיל אותי באיסור לפני עיוור.
אז הוא פעם אחת, ואני פעם אחת.
אבל עכשיו תמשיכו הלאה. אז הוא הכשיל אותי בהכשלתו שהוא הכשיל אותי, ואני הכשלתי אותו בהכשלתו שהוא הכשיל אותי, וכן הלאה. אוקיי? יש אינסוף לפני עיוור על כל אחד מאיתנו.
כל זה כשהנזיר לא ידע שאסור לו לשתות יין, או מה?
לא, הוא ידע, ידע.
ידע.
איסור לפני עיוור קיים גם כשהוא יודע. כל עוד הפעולה שאותה אני עושה היא נצרכת, שבלעדיה הוא לא יכול לעבור את האיסור. עכשיו, גם פה בעצם יוצא, אפשר אפילו לשאול, האם אני הכשלתי את עצמי בלפני עיוור? הושטתי את כוס היין, אז לא יצרתי רק את הלפני עיוור של הנזיר, יצרתי גם את הלפני עיוור שלי. אז אולי הדבר הזה הוא לפני עיוור, על הלפני עיוור שלי. ושוב פעם אנחנו מגיעים לשאלה של הזרה. יש פה פעמיים אינסוף איסורי לפני עיוור. גם הכשלתי את הנזיר באינסוף איסורים, והכשלתי את עצמי באינסוף איסורים. אפשר כמובן עכשיו להעלות את זה בחזקות. זה ממש המלון של הילבר.
השרשרת לא מתחילה, כי הנזיר יכול היה, היין היה, היה אצלו בהתחלה, אז הוא יכול היה לשתות גם בלי זה שהוא...
אבל הוא רוצה לתת, הוא רוצה שאני אגיש לו, מה הבעיה? אחרי שהוא העביר את זה אליי, הוא כבר לא יכול לשתות בלי שאני אגיש לו. אז אני עברתי על לפני עיוור. אבל היין לא היה אצלי בלי שהוא יגיש לי, אז גם הוא עבר על לפני עיוור.
אולי במקרה יותר...
אם אני מיישם את זה גם על עצמי, האם אני יכול להכשיל את עצמי באיסור לפני עיוור? גרמתי לעצמי לעשות איסור. עוד פעם, שאלה של הזרה. פעם חשבתי, למשל, מה קורה, האם מותר לי... אולי הזכרתי את זה? האם מותר לי, נגיד שאני מחלל שבת, האם מותר לי לשתות יין של עצמי?
קפת כבר.
כן, אז פה אני חושב שדיברתי פה, אני חושב שהזכרתי את זה בהקשר של החירות מהותית.
נכון.
במקום שהחירות היא מהותית, זאת אומרת, הרי כל הבעיה בזה אסור לשתות יין כדי שלא ייווצרו קשרים בינינו. עכשיו, קשר שלי עם עצמי קיים כך או כך. אז אין טעם לאסור דבר שעלול להביא לקשר שלי עם עצמי. לכן יש מקום לטענה שפה האחרות היא אחרות מהותית. גם בהכשלה, יש, זה קצת דומה אולי להסתה בעיר הנידחת, לאטמן דאורייטה. השאלה אם זאת החירות מהותית, כמו שאטמן דאורייטה רוצה לומר, יכול להיות שגם בהכשלה יש דרישה מהותית, שההכשלה יכולה להיות רק הכשלה של מישהו אחר. אני לא יכול להכשיל את עצמי. אחרת סתם, כל פעם שאני עברתי על לפני עיוור, הכשלתי את עצמי בעבירת לפני עיוור. כל פעם שאכלתי חזיר, אז עברתי גם על איסור לפני עיוור וגם על איסור אכילת חזיר. כי הכשלתי את עצמי באיסור אכילת חזיר. עכשיו, כמובן, תמשיכו הלאה, אז גם הכשלתי את עצמי בלפני עיוור. בקיצור, כל עבירה שאותה אני עושה, עברתי אינסוף עבירות.
רב, זה הורס את הוורד של הרן על האם עדיף לאכול נבלה או לשחוט בשבת.
כן, בהנחה שיש פה אינסוף עבירות, אבל אני חושב שאין פה. כי החירות היא החירות מהותית. אוקיי, אז פה אנחנו עוצרים לגבי ההתייחסות עצמית של אדם לעצמו. בפעם זה, הרי אמרתי ככה, דיברתי על התייחסות עצמית של טענות, דיברתי על התייחסות עצמית של אדם לעצמו. עברתי ליישומים הלכתיים. עד עכשיו אטמן דאורייתא ושני כוחות באדם אחד, ולפני עיוור, זה יישומים הלכתיים של התייחסות של אדם לעצמו, של הסוג הראשון של התייחסות עצמית. בפעם הבאה אני אעשה יישומים הלכתיים של הסוג השני של התייחסות עצמית. כן, של התייחסות של טענות לעצמן. אוקיי?
אוקיי. טוב. שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.